שהוא דרך על זה בצורה רצינית, יש פה זה כמויות של אבק שהשם ישמע. אנחנו בקוף בדלת למיטב זכרוני. ההתחלה לדברי התורה הוא החשק, כמו שכתוב בתורת השם חפצו, ואז נקרא תורת השם, כמו שאמרו בעבודה זרה, ואחר כך ההשגה שנקרא ובתורתו יגה יומם ולילה. והחשק גדול יותר, כמו ששמעתי, על פסוק טוב שם משמן טוב, ועל מאמר רזל גדול שימושה של תורה יותר מלימודה. ומכל מקום, זהו בהתחלה ובילדות, שאז החשק גובר, ועל זה אמרו שלהי שבת ינקותא כלילא דברדא, עיין שם שבח הילדות וגנות הזקנה, שאז החשק קווה. ומכל מקום אמרו זל, זקני תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינים, חוכמה מתוספת בהם. וכן בכמה מקומות נשתפחו זקנים, כמו שאמרו בשמות רבא, ויקרא רבא, ובאמת אמרו, הרבה למדתי מרבותיי, ומחבריי יותר מהם, ומתלמידיי יותר מכולם. ומרבותיי, היינו ההתחלה והחשק. ואחר פטירת הרב ונקרא תורתו, שיגיע מעצמו ללמד לאחרים, אז למד יותר ומוסיפים חוכמה. רק שההשגה הוא מהשם יתברך, כי השם ייתן חוכמה, והכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שהוא מידת הנוקבה והיתרותא דלתתא בחשק ורצון כנודע, זהו בידי אדם, לכך זהו טוב וגדול. כל מקום, השם יתברך עושה מתורת השם תורתו, ואומר שגם זה שלו, והוא המחדש חידושין דאורייתא, והוא מדרגה גדולה כעניין עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא, כי התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וזהו מצד תורת השם, וגם שמותן של ישראל כנודע, יש 60 ריבו אותיות לתורה, וזהו מצד תורתו, ולכך פתיחת ספר שמות שהוא ספר מתן תורה, בבעל לשמות בני ישראל, וכמו ששמעתי, כי פתיחת כל ספר ופרשה, וצורתה דשמעתה של אותו ספר ופרשה. וכך קריאת שם הספר שמות, הוא על שם שמות בני ישראל, שזהו כללות התורה, כי השם הוא יסוד הדבר. ולכך אדם הראשון קרא שמות, והמלאכים לא ידעו. כמו שאמרו זל, דמלאכים אין להם שם. דלפי שלחותו נקרא. והוא על דרך שכתבו הקדמונים, כי מנהג מצרים גם כן וארץ הקדם, שהאדונים יקראו לעבדיהם שמות כרצונם להורות, כי אינו רשות ובעל בחירה בפני עצמו כלל. וכפי השגת המלאכים שאין להם בחירה, כך תפיסתם בכל הנבראים. ומי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. אם כן, אין לשום דבר שם מיוחד, רק האדם שנברא בבחירה הוא משיג הנבראים מצד כוח בחירתו, כוח טבעם המוטבע, כאילו הוא דבר נפרד ונבדל ועומד בפני עצמו בטבעו. לכך יש לו שם. וההתחלה לדבר התורה הוא מצד הבחירה. זה נקרא שמות בני ישראל. והסיום, שמות הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא אומר להפך, בתחילה תורת השם ולבסוף תורתו. וחרצה בו בברכה. להשם הארץ מלאה, קודם ברכה. שכשסבור שזה נבדל מצד מידת הבחירה, אז להשם הארץ. ואחר הברכה. שמכיר שהכל שלו, של הקדוש ברוך הוא, אז והארץ נתן לבני אדם. וכן כאן, אז נקרא תורתו. וצדיקים נקראו בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, כי שמות בני ישראל הם עצמם שמות הקדוש ברוך הוא כנזכר לאל, ולכך הזקנה משובחת רק מצד הכלילה והכתר, שהוא מצד בחירת האדם, הינקות טוב וגדול כנזכר לאל. טוב. אז בואו נראה. מה יש לנו כאן בפסקה הזאת? מדברים כאן על מושג החשק, שזה נקודת ההתחלה של הזיקה של האדם לתורה. החשק, הרצון של האדם ללמוד. אותו החשק, אותו רצון, מתעורר על ידי כוח הבחירה האנושית. אדם בזה שהוא בוחר ורוצה ללמוד, בזה הוא מעורר את הרצון הבסיסי שלו. הכל הולך אחרי אותו רצון, אותה נקודה של בחירה, שאדם מחליט לעשות את הצעד הראשון, ללכת וללמוד להיות קשור עם תורה. ובשלב הראשון הוא בוחר בזה, בגלל שהוא עוד לא יודע מה יש בפנים. ההשגה או ההבנה תבוא מאוחר יותר. כרגע בשלב הראשון הוא רק מביע רצון. והרצון יכול להיות או מתוך לנבוע מתוך שני דברים. מתוך זה שיש רבותיו מושכים אותו לרצות, כן? או מתוך זה שהוא בעצם יש לו יסוד של בחירה, שהוא מבין כך. יש פה שילוב, זה לא שני דברים שמנוגדים זה לזה, כן? הבחירה שלו היא עניין של גילוי אותו רצון פנימי שמתעורר כמובן על ידי זה שבאים רבותיו ומושכים אותו לשם, אז הוא, אם הוא מעוניין בזה, אם הוא רוצה את זה, אז הוא גם מצטרף לזה.
חשק מסתם רצון או שיש ייחוד מיוחד ברצון?
תראה, ההבדל בין הוא מדבר פה אמנם החשק, ויש פה תורת השם, והוא מביא את הראיה מכמו שכתוב בתורת השם חפצו, כן? שבתחילה זה אדם רוצה את תורת השם, חפצו בתורת השם, כן? אבל הנקודה הזאת היא נקודה שאני מה ההבדל בין, יש פה שלושה מושגים אם תרצה, יש חפץ, יש רצון ויש חשק, כן? אז אני אולי נזכיר בהקשר הזה את הרב קוק במגד ירחים, יש לו פתגמים על החודשים. אז לחודש ועד, עכשיו אנחנו בחודש תבד, אבל לחודש ועד, הפתגם שלו לחודש שבט הוא חשק נטיעת האילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים ומובלט בתוקפו בעץ החרוב. כן, עכשיו לכל הדברים, אבל יש לנו, שמתם לב שיש פה שימוש גם בחשק וגם בחפץ. חשק נטיית העליונות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים. מבחינת הדרגות, החשק זה, אם תרצה, סוג של תאווה חיצונית, תאווה גופנית יותר, כן? חפץ זה משהו יותר מעודן, משהו יותר פנימי, בסדר? יכול להיות שמודם בזכיר פה, בהקשר הזה שם יש חשק נטיית העליונות, שזה חשק מאוד מאוד, אם נרצה, מאוד גשמי, שרוצה לאכול את הפירות, כן? אבל בעץ החרוב אתה לא תאכל את הפרי, כי זה אבותיי נטעו בשבילי, אני נוטע בשביל הדורות הבאים, כן? עץ החרוב נותן פירות אחת ל-70 שנה, כן? לפי אותה סוגיה. אז מה שיוצא כאן הוא בעצם שאדם יש לו חשק נטיית העליונות, ההבדל בין זריעה של ירקות לנטיעה של עצים, זריעה של ירקות היא משהו עכשווי, כן? לעכשיו. בעצים, זה בדרך כלל, עד שאתה זוכר לראות פירות תמיד בטווח של זמן, כן? אפילו בעצים הקצרים ביותר, בגלל דיני עורלה, אז רק בשנה הרביעית אתה מתחיל לאכול את הפירות. בחרוב זה מובלט בתוקפו בעץ החרוב, כי בחרוב זה בכלל זה. אז הוא אומר, יש אומנם איזה חשק, שהוא בעצם חשק של תאווה מיידית, אבל בעומק העניין לא מדובר בחשק, אלא בחפץ, משהו הרבה יותר מעודן, שהוא הרצון להטיב, או החפץ להטיב עם הדורות הבאים. אולי גם כאן, אם אני משחק על הפער הזה שבין החשק לבין החפץ, גם יכול להיות שבתחילת, כמו שהרמב״ם אומר הרי, שעם ילדים קטנים, איך מקרבים אותם לתורה? על ידי אגוזים. כן? על ידי כליות ואגוזים. על ידי ממתקים. מה זה ממתקים? זה בעצם מעוררים בהם את החשק, כן? לעומק העניין, כמובן, ההתקשרות היא באיזשהו חפץ יותר מעודן, יותר רוחני, יותר משמעותי, יותר פנימי. מובן? אז גם כאן, התחלה לדברי תורה הוא חשק. כמו שכתוב בתורת השם חפצו. ואני מדגיש שאמנם פה מדובר על כמו שכתוב, אבל גם ביחס בין החשק לבין החפץ מדובר על שתי דרגות. כן? יש החשק שהוא הרצון, אם תרצו, החיצוני, והחפץ הוא איזה מין רצון יותר פנימי של... ואני מקווה שאתם שמים לב שהחפץ הוא רצון פנימי, כי הוא כבר מתקשר יותר עם החפץ עצמו, כן? עם החפצה. החשק הוא לא קשור, החשק הוא, זה התאווה האנושית, כן? אבל החפץ הוא כבר מתקשר יותר עם זה, בתורת השם חפצו, הוא רואה את התורה כחפץ בעל משמעות, ומלא הוא חפץ בו. אדם חפץ בחפץ, מתוך הכרת ערכו של החפץ. החשק הוא מתוך התחושה הראשונית של האדם, החפץ הוא מתוך הכרת ערכו של החפץ, אז זה בא לידי ביטוי. בסדר?
אז זה מכיוון המילה החשק, שזה אולי זה נובע מחישוק, כלומר מסביב ולא מתוך החפץ.
זה רעיון שלא חשבתי עליו, יכול להיות שזה בא מחישוק, מסביב, זאת אומרת מהדבר הסובב ולא מהדבר עצמו. יכול להיות, מעניין, לא חשבתי על זה. יכול להיות. אבל כשאדם מתחשק לו משהו, כמובן החשק הוא תמיד איזה רובד יותר חיצוני, כן? חפץ זה משהו יותר פנימי, כן? וכאן התחלה לדברי תורה הוא החשק, כמו שכתוב בתורת השם חפצו. ואז נקרא תורת השם כמו שאמרו בעבודה זרה. מיד אני אסתכל את הסוגיה בעבודה זרה לראות איזה נקודה אחת משם, ואחר כך ההשגה שנקרא ובתורתו יהגה יומם ולילה. אחר כך אדם גם משיג את התורה. בהתחלה יש לו רצון, שימו לב יותר שבהתחלה זה תורת השם, אחר כך זה בתורתו יהגה יומם ולילה. וכאן כדאי לראות את הגמרא בעבודה זרה שאותה הוא מצטט פה. רק אני מקווה שנמצא פה. בגמרא בעבודה זרה נאמר כך, יש פה כמה מאמרים של חז"ל שקוראים לעניין התורה, ואז הוא אומר כך: לפיוטט עמוד א', אמר רבא, לעולם ילמוד אדם תורה במקום שליבו חפץ, שנאמר כי אם בתורת השם חפצו. ואמר רבא, בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא, ולבסוף נקראת על שמו, שנאמר בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. ואמר רבא, לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יהגה, שנאמר בתורת השם והדר ובתורתו יהגה. ואמר רבא, לעולם ליגריס איניש דאף על גב דמשכח דאף על גב דלא ידע מה כאמר, שנאמר גרסה נפשי לתאבה, גרסה כתיב ולא כתיב תחנה. יש פה כמה מאמרים, נשים לב יותר שיש פה, אומר רבא, אדם צריך לגרוס ואחר כך לטחון. לגרוס הכוונה פשוט לשנן, לעבור, גם אם אתה לא מבין, גם אם אתה לא יודע מה שאתה אומר, העיקר לגרוס. אחר כך לטחון. לטחון זה כמובן, התחינה זה הניתוח של הדברים, להתחיל להבין. ולפני כן הוא כותב, לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יגה. מסביר רש"י, ילמד אדם תורה מרבו, עד שתהיה גרסת התלמוד ופירושו שגורה לו בפיו. ואחר כך יגה, מה זה יגה? יעיין בתלמודו לדמות מילתא למילתא, להקשות ולתרץ, ובראשונה לא יעשה כן, שמא ייבטל ורב לא ימצא לו כל שעה. ועוד לאחר שנה הרבה הוא מתיישב בתלמודו ומתרץ לעצמו דבר הקשה וכו'. יש לנו פה בעצם המבט הזה של תחילת העיסוק בתורה, זה קודם כל החשק, הרצון ללמוד, ולכן האדם צריך לגרוס, וזה בדיוק מה שאדם גורס מרבותיו. שנותנים לו, נותנים בו את החשק הראשוני הזה. אחר כך כי אם בתורת השם חפצו, ואחר כך נקראת, בתחילה נקראת של שמו של הקדוש ברוך הוא, אחר כך נקראת על שמו שנאמר בתורת השם חפצו ותורתו יהגה. אחר כך בא
הפסוק, תורתו זה תורתו של הקדוש ברוך הוא, לא?
פשט הפסוק?
כן,
פשט הפסוק, אתה צודק, אבל חז"ל כמובן דורשים את הדרשה של בתחילה כתוב תורת השם, בסוף תורתו וכולי. אז שבסוף הקדוש ברוך הוא נותן לו את הזכות שהתורה תיקרא על שמו, כן? שם בא אותו ניתוח פנימי של הדברים. ואני מדגיש שוב שהנקודה הזאת שהוא מהסוגיה בעבודה זרה, את שלושת השלבים האלה, השלב של החשק, השלב של הלימוד של הגרסה, כן? וגם השלב של ההיגיון של הניתוח המעמיק, כן? כמו שכתוב בתורת השם חפצו, ואז נקרא תורת השם כמו שאמרו בעבודה זרה, ואחר כך ההשגה שנקרא ותורתו יהגה יומם ולילה, והחשק גדול יותר כמו ששמעתי על פסוק טוב שם משמן טוב. והוא אומר לנו פה שביחס שבין שני השלבים האלה, בשלב של החשק לבין שלב של החשק, הוא שלב של הגרסה, של הגרסה, ואחר כך השלב הבא, השלב של הלמידה הפנימית העמוקה יותר, של הניתוח העמוק, פה אומר ביחד שבין שניהם החשק גדול יותר. למה החשק גדול יותר? את זה הוא לא מסביר. הוא אומר, כרגע הוא לא מסביר, תכף נראה. כמו ששמעתי, והחשק גדול יותר, כמו ששמעתי על פסוק טוב שם משמן טוב. ועל מאמר רזל, גדול שימושה של תורה יותר מלימודה. אז יש פה טוב שם משמן טוב מצד הפסוק, והמאמר חז"ל גדול שימושה יותר מלימודה. לכן גם לאורך כל הפסקה, אם שמתם לב, הוא מדבר על שני הדברים האלה, טוב וגדול, שהחשק הוא טוב וגדול. גם באמצע הפסקה היה לנו את הטוב וגדול, וגם בסוף הפסקה הוא הזכיר עוד פעם את המושג הזה רק מצד הכלילה והכתר, שהוא מצד בחירת האדם, הינקות טוב וגדול כנזכר לאל. והטוב הגדול זה מתייחס לפסוק טוב שם משמן טוב, כן? ולמאמר חז"ל שגדול שימושה יותר מלימודה. בואו ניקח קודם כל את מאמר חז"ל כי הוא שקוף יותר. טוב שם משמן טוב זה קצת עמום, כן? לכאורה. בואו ניקח את המאמר חז"ל שהוא שקוף יותר. גדול שימושה יותר מלימודה. אז כאן אומרים לנו, לכאורה, אם היינו שואלים אותנו מה יותר טוב, להביא קוסטה לרבה או ללמוד, אז היינו אומרים שלכאורה יותר טוב ש... ללמוד, נכון? גדול שימושה יותר מלימודה. לא, אז אומרים לנו כאן לא, גדול שימושה יותר מלימודה, כן? שקוסטה לרבה זה יותר חשוב מאשר ללמוד, יותר חשוב, יותר גדול, נשתמש, נצמד לביטויים האלה, יותר גדול מאשר הלימוד. מה? אם אתה רוצה, טוב, גדול שימושה יותר מלימודה. אני חושב שיש פה נקודה מסוימת, כן, שבא לידי ביטוי בשימוש שאינה באה לידי ביטוי בלימוד. הרבה פעמים מה שבא לידי ביטוי בלימוד זה החלק האינטלקטואלי, החלק של השכל, החלק של ניתוח הדברים, זה החלק שבא לידי ביטוי. בשימוש בא לידי ביטוי יותר התקשרות נפשית, כן? וזה השלב הראשון של לימוד. השלב הראשון זה לנסות ליצור את ההתקשרות הנפשית הזאת, כן? זה, שם נמצא החשק, שם נמצא הרצון, כן? וכמובן אסור להישאר שם, צריך להתקדם, כן? בסופו של דבר לא הינקות היא הדבר החשוב, אלא הזקנה היא הדבר החשוב, כן? אבל השלב הראשון הזה, השלב של הרצון, שדווקא בא מתוך איזושהי בחירה, כן? בגלל שיש איזושהי התקשרות נפשית שאדם חפץ בה, כן? שוב אני מתשתמש בביטוי תורת השם חפצו, שאדם חפץ לעולם ילמד אדם, יתחיל אדם ללמוד במקום שליבו חפץ, כי שם איפה שיש חפץ הלב, שם זה תהילת הלימוד, כפי שהגמרא שם אומרת גם את הנקודה הזאת. אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ. כן, אז זאת הנקודה הראשונית, חפץ הלב, שמראה או יוצר את ההתקשרות הבסיסית, היא הדבר היותר משמעותי. כי ברגע שיש לאדם זיקה פנימית, אז זה כבר הופך להיות חלק מהבעייתו, חלק מישותו. השלב הבא יהיה גם ההבנה. תבוא ההבנה, ודאי שאי אפשר לשאר בלי הבנה. ואסור להישאר בלי הבנה, שיהיה ברור, כן? אבל הנקודה הזאת של ההתחלה לדברי תורה הוא החשק, כי החשק נותן לך את התשתית הבסיסית הזאת, כן? אתה לא יכול להגיע להשגות הגדולות של תורה בלי החשק הזה, בלי ההתקשרות הפנימית והנפשית הזאת. כי אדם יכול להתחיל ללמוד בלי חשק, בלי רצון, אז הוא יבין משהו, אז הוא יהיה שם. אבל אם יש חשק, כן? אז נטוע בו הרצון הזה להרחיב, להעמיק הרבה מעבר לטקסט הספציפי הזה, לנקודה הספציפית הזו. אז זה המאמר של רבותינו, גדול שימושה יותר מלימודה. המאמר הזה אומר שיש בשימוש של תורה ערך במובן מסוים שהוא גדול מלימוד התורה, כי בשימוש אתה מתקשר עם נשמת התורה, עם התורה במהות, יש לך התקשרות נפשית עם התורה, כן? בשלב של הלימוד, שלב של ההגיע, זה הוא שלב של האינטלקטואל עובד ופחות הלב נמצא שם, מקום שליבו חפץ, כן? חפץ הלב לא נמצא שם, כן? ואז התקשרות, התקשרות יותר שכלית. בסופו של דבר התקשרות השכלית היא יותר משמעותית, אבל כשיש לה את התשתית של הלב, בלי התשתית של הלב, אז עם השכל, זה דברים שנשארים בחוץ, כן, זה מין ניתוח, תרגיל מתמטי יפה, להבדיל, כן, וזהו. וכשיש תשתית של שימושה של תורה, כשיש תשתית של אותו רצון, אותו חפץ של תורה, שאתה מתקשר עם אותו רבי, אתה מתקשר עם אותו אדם שתורה נובעת ממנו, התורה כבר הפכה להיות חלק מהותי משיותו, ואתה מתקשר איתו, כן? אז אתה מגלה את החפץ הפנימי, כי אצלו התורה כבר נמצאת בפנים, עמוק, ואתה מתקשר, אתה פותח את התורה שלך, בקשר, עדיין אתה לא מבין את תכניה של תורה, אבל אתה מתחיל עם המהלך הזה, בסופו של דבר אתה גם מתקשר עם הדבר עצמו. לדעתי זה גם מה שנאמר בפסוק, טוב שם משמן טוב. כן? כי ודאי לכאורה בפרעה במשהו, שמן טוב, זה יש לך פה סחורה, זה השמן, כשמן הטוב על הראש יורד אל הזקן. שמן זה התכנים עצמם. זה השם. שם זה לא הדבר עצמו. בשלב זה, כן? טוב שם משמן טוב. השם הוא, אם תרצו, השם שאדם קונה לעצמו. בעקבות השמן הטוב. שמן זה, אם תרצו, זה גופי תורה, זה השמן. והשם זה מה שהוא התוצאה של אותו דבר, זה ההתקשרות הזאת. והאדם צריך, כשיש עוד כמה דקות שם, טוב שם משמן טוב, פירושו של דבר שמה שחשוב זה אותו שם של גדול שימושה יותר מלימודה. כשאתה משמש, אתה משמש את התמיד חכם שיש לו שם של תמיד חכם, כן? ופה אתה בא ואומר זה הדבר. בשלב הראשון אתה לא רוצה אפילו את השמן, אתה רוצה להתקשר עם השם הטוב, אתה רוצה להתקשר עם הדבר הזה כשלעצמו, כי ההתקשרות הפנימית, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה את הלב, רחמנא ליבא בעי, הוא רוצה את הלב. והדרך להתקשר עם הלב זה להתקשר על ידי שימוש תלמידי חכמים, על ידי המפגש של התלמיד עם הרב. אז זה המפגש הראשוני של התלמיד עם התורה, והמפגש הראשוני הזה חשוב שהוא יהיה בחשק.
זה כמו שרמה אומר, שרב שמונע מתלמיד לשמש אותו, זה הוא גורם
אבל הנקודה הזאת של ההתקשרות עם הרב, זה השלב הראשון, וחשוב שהמפגש הראשון הזה של האדם עם התורה, שהוא מפגש עם הרב, יהיה מפגש שעשיר בחשק, עשיר בחפץ, שאדם יודע שהוא מתקשר כאן עם דומה הרב למלאך השם צבאות, ילמד תורה מפיו. למה? כי כשאדם מתקשר עם מישהו שהתורה היא עצם עצמותיו, התורה היא ממש, היא שמו, כן? זה מה שנאמר, טוב שם משם אין טוב, היא השם שלו, ואתה מתקשר מבחוץ עם השם הזה, כן? אז אתה יוצר בתוכך, אדם יוצר בתוכו את התשתית הבסיסית הזאת של החשק, של הרצון, של ההתקשרות הנפשית, של ההתקשרות של במה שנפשו חפצה, כן? לעולם, במה שליבו של אדם חפץ. ואז אדם מתקשר אותה התקשרות לבבית ונפשית עם התורה, כן? אז יבוא השלב של ההגיעה. כי ההגיעה שבאה לאחר ההתקשרות עם, של הלב עם התורה, היא יוצרת גם התקשרות של השכל, של הנפש עם התורה, וזה כבר יוצר התאחדות עם הקדוש ברוך הוא, כפי שנראה בהמשך. כי אם אדם מדלג על השלב הזה של התקשרות הנפשית, אז אם אדם עובד עם שכל, זה נשאר לו מבחוץ, הוא פשוט בונה. לכן החשק הוא התשתית, הוא הבסיס. כי על ידי החשק אתה יוצר קשר אימננטי. אתה הופך להיות חלק ממך. אחר כך, חלק ממך הזה, בהגיעה, ואז השכל הופך להיות, גם כן, לא איזה שכל חיצוני, אלא שכל פנימי של משהו שקשור בעומק הדבר, קשור עם שורש נשמתך. זה הדבר שהוא מדגיש כאן. ואולי כן, עוד משפט אחד. ומכל מקום כמובן, זהו בהתחלה ובילדות, שאז החשק גובר. ועל זה אמרו שלהי שבת, ינקותה כלילה דברדה, ושם כתוב זקנותה כלילה דחילפה. נדמה לי שהפער ביניהם הוא זה שבינקות יש כתר של ורד, כן? בזקנה זה כתר של זה, כבר אין חשק ואין כוח ללמוד ואין זה, והאדם כבר הופך להיות איזה אובר בטל מן העולם, לא, אין בו איזה רצון גדול. לכן חשוב שהתשתית בזמן שבו אדם יש לו כוחות גדולים, שההתקשרות הנפשית תהיה שם. כי אם יש התקשרות נפשית בגיל צעיר, אז זקנת תלמיד חכמים חוכמתם מתוספת עליהם ככל שהם מזדקנים. למה? כי התשתית כבר קיימת. חשק, רצון, כוחות נפש נחלשים בזקנות. אז בצעירות יש כל עוצמת כוחות הנפש. את כוחות הנפש צריך להשקיע בצעירות. ואז אם אתה משקיע את כוחות הנפש האלה ויוצר תשתית עמוקה של זיקה פנימית, כן? אז לזיקה הזאת יש כוח גם לזקנות. אם אדם לא משקיע את זה, בזקנות החשק כבר לא יבוא. העוצמות הן איזה... כוח, היכולת של האדם להפעיל אנרגיות משמעותיות בזקנות הם יותר קטנים. ולכן חשוב דווקא בינקות, ששם נמצא כלי לברד, הכתר של הברד, אותו כתר של שפורח, כן, עם עוצמת הפריחה, שם להשקיע את המאמצים הגדולים, ואז לאט לאט תבוא נעשגות, ואחרי שיש את התשתית הבסיסית, אז גם בזקנות החוכמה, הצד השכלי יכול להמשיך להתפתח. עד כאן.